לבחון הקדמה אחרת למשנת הרב קוק, או ציר אחר, חוד שדרה אחר למשנת הרב קוק. עד עכשיו חצי שנה עסקנו, פחות או יותר חצי שנה עסקנו בכותרת שנתן לה הרב ציודה, התורה גואלת, שבאה לידי ביטוי בעיקר בכך שהספר הזה הוגדר כספר קודש הקודשים של משנת הרב, ראינו את זה בשיעורים הראשונים. ואילו הרב הנזיר, כידוע לכם שהוא עורך אורות הקודש, יצר בכלל חוט שדרה, אני לא רוצה להגיד שונה לחלוטין, כי יש הרבה מאוד חפיפה בין שני חוטי השדרה האלה, כי בסופו של דבר מדובר משנת הרב קוק, אבל מבט אחר לחלוטין, וזה גם ברור, מבט אחר לא לחלוטין, אבל זה ברור גם למה, כן? כלומר, זה ברור גם למה, בעיקר לאור העובדה שהרב הנזיר היה פילוסוף, עסק בפילוסופיה ונתן לה מבט פילוסופי. פילוסופיה יש לה איזה תבנית מסוימת, היא מתחילה באפיסטימולוגיה, כלומר בתורת ההכרה, באה לענות על השאלה איך אני יודע מה שאני יודע, וממשיכה לאחר מכן במטאפיזיקה, כלומר מה אני יודע, ומסיימת באתיקה, כלומר מה צריך לעשות עם מה שאני יודע. זו התבנית של הפילוסופיה הקלאסית. פילוסופיה קלאסית בדרך כלל היא משויכת לאחת משלוש העניינים האלה, והרב הנזיר בגדול ערך את ספר אורות הקודש במתכונת הזאת. החלק הראשון נקרא היגיון הקודש או חוכמת הקודש, כלומר האפיסטימולוגיה, מאיפה אני יודע את מה שאני יודע. החלק השני עוסק בשאלות מהם בעצם הנחות הקודש, והחלק השלישי הוא מוסר הקודש, כך נקרא אורות הקודש ג', אם תפתחו את הכרך אז הוא נקרא בעצם מוסר הקודש, כלומר האתיקה, המשמעות המעשית של הדברים. ודאי שכשאתה מסדר את זה כך, אז זה אחרת לגמרי, ואתה נותן מבט אחר, הסתכלות אחרת. עכשיו, לנו יהיה אתגר שיהיה מאוד קשה לעמוד בו, ועד עכשיו קצת התבדחתי עליו, אבל עכשיו אני כבר לא מתבדח, עכשיו אני אומר את זה ברצינות. היה ראוי ללמד את איכות השדרה של הרב הנזיר מספר אורות הקודש, ואז היה לי הרבה יותר קל, אבל המגבלות שלנו הם למצוא את התבנית של אורות הקודש בתוך ספר אורות, וזה באמת יהיה משימה, לא תגיד בלתי אפשרית, כי אם היא בלתי אפשרית, אז מה אנחנו מנסים לעשות? אבל זה בהחלט משימה קשה, לא מושלמת, אבל מתאימה לפחות לפתיחה. אנחנו כן ננסה להזדקק לספר הזה ולספר הזה בלבד, חוץ מדף מקורות, מה שרציתי שיהיה בפניכם, ושאני אתחיל להקריא, לאחר מכן אני הבנתי שמסרו את זה לצילום או משהו, ניסיון, זאת אומרת, חוץ מהדף הזה שהוא בעצם לא דברי הרב קוק אלא דברי הנזיר, אנחנו נלמד, כפי שאמרתי, את משנתו של הרב קוק מתוך ספר אורות, אבל בתבנית או נחפש את ההיבטים של אורות הקודש שבתוך זה. אם כן, נתחיל דווקא, אני עכשיו קורא את הדף, מה שאני קורא עכשיו הוא את המבוא, תחילת המבוא של הרב הנזיר לספר אורות הקודש. בו הוא מסביר א', איך נוצר הקשר בינו לבין הרב קוק, ושתיים, מה זה ספר אורות הקודש, שלוש, למה הוא קרא לזה אורות הקודש, וארבע, מה מרכז משנתו של הרב וכדומה. אז עד שיגיעו הדפים, אם יגיעו אני לא יודע, אבל עד שיגיעו, בואו נתחיל קודם כל עם הסיפור. זו פסקה ב', את פסקה א' נלמד ברגע שזה, ברגע שיהיו הדברים לפנינו, ואם לא אז אני אקריא. אם כן, מספר הרב הנזיר, השנה היא תפרש צדיק ה', כלומר אנחנו מדברים על 1900 ו... לא תפרש צדיק ה', סליחה, תפרש עין ה', אנחנו מדברים על 1915, הרב קוק תקוע במלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם הראשונה פרצה ב-1914, הרב קוק תקוע בבאזל, בשוויץ, וכזכור רב קוק היה 10 שנים רב ביפו בין 1904 ל-1914, וב-1914 הזמינו אותו, העולם החרדי ראה בו עדיין חלק מתוכו, והזמינו אותו לכינוס הראשון של מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. הוא עמד להיות חלק ממועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, אבל תוך כדי נסיעתו לחוץ לארץ לשוויץ פרצה מלחמת העולם הראשונה, וכיוון שהרב קוק היה בעצם נתין רוסי, והטורקים ששלטו בארץ נלחמו ברוסים, אז לא הייתה לו שום אפשרות לחזור, והוא נתקע בהתחלה בשוויץ, לאחר מכן הוא גלה ללונדון, היה שם רב קהילה קטנה, שנקרא קהילת מחזיקי הדת, עד שהוא חזר, אם אני לא טועה, ב-21 או 22, זה לא תחומים שאני כל כך שולט בהם, חזר לארץ, ואז הוא עלה מיפו לירושלים, להיות הרב הראשי של ירושלים ושל ארץ ישראל. אז אנחנו מדברים, אם כן, בתחילת שהותו של הרב קוק בבאזל. וכך מספר הרב הנדיר. לפני 27 שנים, כלומר 27 שנים, 1915 ועוד 27, הדברים האלה נכתבים ב-1942, ואני בשוויץ בבאזל, עסוק בלימודי הדעות הפילוסופיות לתקופותיהם. כן? זאת אומרת, הרב הנדיר, כמו חלק גדול מהצעירים האינטלקטואליים של תקופתו, היה קרוע בין עולמות. היה קרוע בין עולמות, מצד אחד מחפש, זאת אומרת, כל בני גילכם באותה תקופה היו במשבר זהות. מי אנחנו? מי אנחנו? עד עכשיו ידענו שאנחנו בגטו, יהודונים, שסגורים וכדומה. עכשיו הייתה אמנציפציה, הייתה תנועת ההשכלה, הייתה תנועת הנאורות, יצאנו, אנחנו, שערי ההשכלה, הלימוד, הפילוסופיה, המרידות, הסוציאליזם, הכל פתוח לפנינו. תיאוריות חדשות, דרוויניזם, מרקסיזם וכדומה, משתלטים וסוררים בעולם, אנחנו נחשפים אליהם. ממילא עולה השאלה, מי אנחנו? מי אנחנו? מה זה? ואז הם מצד אחד היו שמרו מצוות, מצד שני למדו פילוסופיה כללית, מצד שלישי חיפשו אתגרים רוחניים כמו נזירות או דברים, אני לא יודע מה רב כבר היה נזיר וכדומה, חיפשו את הקדושה, חיפשו עולם מאוד מבולבל שבעצם היה, ואפשר להגיד שכל הספרות, באמת, בין הספרות, ספרות החול, הצגות, סיפורים, ספרים וכדומה, ובין ספרות הקודש של דרשות של רבנים וכדומה, עסקה וניסתה לברר את השאלה מי אנחנו. למשל, על רקע בסוף ב-1860, ומה שנכתבה התשובה המפורסמת של רבי יעקב אטלינגר, בעל הרוך לנר, בשוט בניין ציון החדשות, והוא זה שבעצם אימץ את ההגדרה תינוק שנשבע על חילונים. כן? כלומר, ניסיון להגדיר מה זה התופעה הזאת של חילון, שאין לנו איזושהי שבלונה רבנית או שבלונה הלכתית שאנחנו רגילים עליה כדי להכיל אותה. זאת התקופה. אם כן, מספר הרב הנזיר ככה. אם כן, אני בשוויץ בבאזל, עסוק בלימודי הדעות הפילוסופיות לתקופותיהם, מלא צמאון ושקיקה לאמת. כן? זה התהליך. חיפוש אמת מאוד מאוד אינטנסיבי, בייחוד האמת הישראלית. כלומר, בהחלט מעניין אותי לדעת מהי האמת הישראלית, מה הבשורה שלנו, שיש לנו באופן מיוחד. הגיע אליי השמועה מהרב, שנמצא אז בארץ זו מזרחה. כלומר, הרב הנזיר היה בבאזל, אני לא זוכר, אני לא מכיר את שוויץ, איפה הרב קוק היה, באיזשהו מקום אחר בשוויץ, מזרחית. פניתי במכתב ובקבלי תשובה, החלטתי לנסוע אליו. אחרי תבילה בממי הריים, כלומר, הרב הנזיר, עם שערי קדושה ביד, ספר שערי קדושה של חיים ויטל, תובל בנהר הריים כדי לפגוש את הרב קוק, מלא ספק וחיקיון. זה, אני חושב שאין ביטוי שמסביר כיצד צעיר יהודי חש אז. כן? מלא ספק וחיקיון, כלומר ציפייה למשהו, איזושהי הערה שתבוא. עשיתי דרכי להרב בערב ראש חודש אלול תפרש עין ה', כלומר אלול 1915. באתי אליו, מצאתי עסוק בהלכה עם בנו. באותה תקופה, אותה תקופה קצרה, הנה הדפים הגיעו, באמת לא קטן האמונה הייתי, אז אפשר, מי שבא למשבר, אז אנחנו קוראים כרגע את סעיף ב', אחר כך נחזור לסעיף א'. אחרי תבילה, באתי אליו, מצאתי עסוק בהלכה עם בנו. הייתה תקופה קצרה שהרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, היה בשוויץ עם הרב קוק. לאחר מכן הרב קוק היה מאוד מאוד בודד ומתאר את הבדידות הזאת בהרבה מקומות. נשא בשיחה על חוכמה, פה יש טעות הקלדה, חוכמה יוונית וספרותה. כלומר, באתי, אז דיברו איתי על פילוסופיה. כן? בסדר, אז דיברו על חוכמה יוונית, דיברו על זה וכדומה. אבל, כותב הרב הנזיר, שלא סיפקה עוד נפש הידעה ממקורותיה הראשונים. כלומר, לא זה מה שחיפשתי. אני לא חיפשתי איזושהי שיחה אינטלקטואלית עם הרב קוק, זה היה מאוד יפה, שהרב קוק שלט בפילוסופיה היוונית, באריסטו, באפלטון וכדומה, אבל לא לשם כך באתי. ולכן נשארתי לנום אצלם. עכשיו שימו לב לתיאור אותו לילה גורלי, על משכבי לא שכב ליבי. גורל חיי היו על כפות המזמן. מה? אתם שמים לב מה, זאת אומרת, אם הוא לא היה מוצא רב, יכול להיות שהוא היה, לא יודע לאן הולך. כן? כלומר, זה מה שאנחנו מתארים, כן? באותה תקופה, את אותו ספק, חיקיון, מתח וכדומה. והנה בוקר השכם, ואשמע כל צעדים הנה והנה, בברכות השחר, תפילת העקדה, בשיר וניגון עליון, משמי שמי קדם. וזכור לנו אהבת הקדמונים. כלומר, שמעתי את הרב קוק קורא את פרשת העקדה. את הניגון שלו, את הדביקות שלו, את ההתקשרות שלו, את ההתעלות שלו באמירת פרשת העקדה. ואקשיב, והנה נהפכתי והייתי לאיש אחר. כלומר, הסיפור הזה מצטרף לז'אנר שלם של סיפורים, שהם מה שנקרא סיפורי היפוך הלב. קצת מזכיר, נניח, את אליהו ששם את אדרתו על אלישה, כן? וברגע שהדרת פוגעת באלישה, הרי הוא מתהפך, ויש הרבה מאוד סיפורים של גדולי ישראל, של אחרים, שמספרים מתי זה קרה להם, כן? יש כאלה שזה כמובן תהליך, יש כאלה שצמחו בתוך זה, אבל ברגע שסיפורי היפוך הלב הם באמת סוגה מאוד מאוד מרתקת, של של סיפור של של חוויות רוחניות, והרב מספר את ההיפוך. אחרי התפילה מיהרתי לבשר במכתב כי יותר מאשר פיללתי מצאתי לי רב. אוקיי, בואו נמשיך את הביוגרפיה. בעוד 7 שנים והנני בירושלים, שוב יש פה טעות הקלדה, והנני בירושלים מסתופף אצל הרב בבית מדרשו יומם ולילה. והי היום ועל אליו בשאלה. וזאת השאלה הגדולה שמראה שזה הנושא שאנחנו הולכים לעסוק בו. רבנו, קדושה יש כאן אצלו. זאת אומרת, בוא נזכיר מה היה לפני הרב הנזיר, אולי נזכיר נשכחות מהשיעור הראשון שהיה של המדי. רוב משנתו של הרב קוק נכתבה בקבצים. הקבצים היו מחברות של הרב קוק, שכל פעם שעלתה מחשבה על מוחו בהשראה, לא משנה על מה, לא משנה האם זו מחשבה פילוסופית, תיאור, התגלות פנימית שהוחש, הברקה, התלבטות, יומן וכדומה, הוא כתב במחברת הזאת. וכך התדברו על מאות, אפשר להגיד אפילו אלפי, אבל מאות 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 רבות של פסקאות, עם אנרגיות עצומות, עם השראה עצומה, אתם יכולים, כל אחד היום יכול לראות אותה, כן? כלומר, 8, זה מה שאנחנו קוראים של הקבצים, יש היום כמובן עוד ספרי קבצים, שיצאו לאור, אין, פשוט חומר גולמי, שאומר הרב הנזיר לרב קוק, תשמע, שאני קורא את זה, קדושה אני מרגיש, כן? קדושה יש כאן, אצלו, רוח השפעה סגולית, כלומר, אני חש שהדברים שאתה כותב, אומר הרב הנזיר לרב קוק, הם בהשראה. הם לא רק מהלך אינטלקטואלי, אלא מהלך של השראה, רוח הקודש. אבל אני רוצה לשאול שאלה מהעולם שלי. האם יש גם תורת הרב? כלומר, האם אפשר לנסח את משנתך בכלים פילוסופיים? מה הטיעון שלך? מה תורת ההכרה שלך? מה האתיקה שלך? מה אתה אומר? כלומר, האם אפשר לדבר על משנת הרב? האם אתה משורר או הוגה? זו בעצם השאלה. בידוע לכם המחלוקת הזאת, האם הרב קוק הוא כזה או כזה, היא עד היום. ובינתיים הוצאו גם אפשרויות נוספות. יש משורר, יש הוגה, יש צדיק, יש כל מיני אפשרויות שונות שהוצאו בעצם. מהו הרב קוק? וזה אנחנו מדברים כאן בפשוט, מי שבא מתוך העולם האקדמי, מתוך העולם הפילוסופי, מחפש תשובה, מחפש הגדרה. קשה לו להיפגש עם הרב קוק במפגש הבין אישי. הוא צריך להכניס אותו לאיזשהו פורמט. והוא שואל, האם הפורמט הזה, איזה פורמט? ובעיקר, האם באורות, בקבצים, יש שיטה. יש איזושהי טענה, יש איזשהו חוט שדרה, יש איזושהי פירמידה, מטריצה, משהו שקושר את הפסקאות אחת לשנייה, ובסופו של דבר מייצר את שיטת הרב קוק. תוכן לימודי מסוים, מה שיטה? והתשובה, אומר הרב קוק, כן, ודאי. אלא שהרב קוק לא אמר לו, מהי השיטה? כן? מאז, מספר הרב הנזיר, גם להחלטתי, לברר תורת הרב. כשיטה אלוהית שלמה, יסודותיה ויסודי היסודות, ועל פיהם לבחור כתביו ולסדרם במאמרות. כן? שימו לב, הוא אומר במדויק מה הוא הולך לעשות. אני הולך לקחת את כל הפסקאות, למצוא את השיטה שבהם, ואז לסדר את הקבצים אחרת. נכון? הוא כותב במפורש. ועל פיהם לבחור כתביו, כלומר, אני לא אפרסם או אני לא אציג בפני הציבור את כל הפסקאות, אלא אני אבחר את אלה שמתיישרות עם מה שאני הבנתי שזאת שיטת הרב קוק, אני אסדר אותם לפי סדר לוגי, כן? לפי סדר פילוסופי, לפי סדר שיטתי, לא לפי סדר כרונולוגי, לא לפי סדר נושאים, אלא לפי סדר לוגי, ואני גם אתן כותרות במאמרות, כן? כלומר, אני אקרא ל-20 הקבצים האלה שעוסקים, זה עוסק בזה, זה עוסק בזה, וכדומה, כן? כלומר, ספר אורות הקודש, שאנחנו לא הולכים ללמוד אותו, אבל אתם רואים כבר ממה שכתוב פה, הוא בעצם ספר שבו משקלו של הרב הנזיר מאוד גדול. זה גם מחלוקת בין לומדי משנת הרב קוק וחוקרי משנת הרב קוק, כמה זה הרב קוק וכמה זה הרב הנזיר. כי הרב הנזיר עשה בעצם שני דברים שהוא כותב כאן, ועוד דבר שלישי שהוא לא כותב כאן. הדבר הראשון שהוא עשה זו סלקציה, נכון? כלומר, הוא בחר אילו פסקאות תפורסמנה ואילו לא, ורבות הפסקאות שלא פורסמו. שתיים, הוא הציע, הוא סידר אותם. אתם יודעים שלסידור יש הרבה מאוד משמעות פרשנית, כן? יש, אי אפשר להתווכח על הדבר הזה. איזה משמעות עצומה מבחינה פרשנית. אני אקח פרשת שבוע, עובדה שפרשת עבד עברי נמצאת בראש פרשת משפטים, ולא דחוקה באיזשהו מקום בסוף, יש לה משמעות, כלומר, היא נותנת משמעות מיוחדת פרשת עבד עברי, כן? על אף ש... לא על אף, ואם היא הייתה ממוקמת במקום אחר, אז הייתה לה משמעות אחרת. והדבר, וכמובן, כותרות וכדומה, זה שוב, אלה הם דברים של הנזיר. הדבר שהוא לא כותב כאן הוא שפעמים שהוא גם שינה את הטקסט. כן? כלומר, את הטקסט של הרב קוק, פעמים שהוא ממש שינה, ולא הביא אותו כפי שהוא יצא מתחת ידו של הרב קוק, אלא בדרך כלל עידן את המקומות המאוד נועזים. כן? בדרך כלל עידן את המקומות הנועזים מאוד והפורצי דרך מאוד, אם כי בסופו של דבר זה נותר הרב קוק, אבל היה השאלה מה היחס של בין הרב קוק לבין הרב הנזיר הוא מאוד עולה. אגב, בדיוק אותה שאלה שכל הזמן אנחנו שואלים באורות. למשל, העובדה שארץ ישראל זה הפרק הראשון באורות. עכשיו, צריך לזכור שגם הרב הנזיר וגם הרב ציודה, תכף נטען את זה על הרב הנזיר טוען את זה, אומר, אני עשיתי את זה ברשותו של הרב קוק, בידיעתו של הרב קוק, כן? כלומר, זה לא ש... הרי זה, אנחנו אומרים על בחיים של הרב קוק, ורב קוק הסמיך אותי לעשות את זה. אוקיי, אז זה רק עוד יותר מעצים את היחס שבין הרב הנזיר לרב קוק. שימו לב מה כתוב במשפט הבא, הרב מסר לידי כתבי קודשו ועודד אותי בדבריו כי הוא סומך עליי בסידורי. אתם יכולים לקרוא פה את הסאבטקסט, כן? כלומר, אם מישהו יבוא ויטען כלפיי שאני סילפתי את משנת הרב קוק, או לא קיבלתי רשות, או כל דבר אחר, לא, אני בהחלט הוסמכתי על ידי הרב קוק, ולא רק שהוסמכתי, אלא גם הרב קוק עידד אותי, כן? ואמר מפורש כי הוא סומך עליי בסידורי. הרביתי להגות בדברי קודשו ולהעמיק בהם, ונמצאו יסודי השיטה האלוהית במערכת, שוב חסרה פוחה, במערכת חוכמת הקודש. כלומר, אם אתם רוצים לדעת מהו בעצם משנת הרב קוק, ניתן לתמצת אותה במילים האלה. הקודש הכללי, החיות העולמית, האחדות הכוללת, הטוב הכללי, התעלות העולם. אוקיי? אני מבין שלא הבנו כלום, אז זה התפקיד שלנו בחצי שנה הזאת, לנסות להבין חלק. שוב אני אומר, אם היינו לומדים באורות הקודש, אלה הם ראשי המדורים באורות הקודש, כן? אבל אנחנו לומדים כרגע את ספר אורות, אבל אנחנו נחפש מעט פתרון לעניין הזה. בואו נחזור רגע לסעיף א', שלא היה לפנינו קודם, בסעיף א', הרב הנזיר ממקם את משנת הרב קוק ברצף. כלומר, הרב קוק לא קם פתאום לפני 100 שנה, ויש שלשלת מפוארת שהרב קוק שייך אליה. כן, כדי להסביר, למשל הרמב"ם. כשהרמב"ם פותח את ספר היד החזקה, אז הוא, מי שקרא פעם את ההקדמה ליד החזקה, אז הוא מכניס את עצמו בתוך שלשלת מסירת תורה שבעל פה, נכון? כלומר, הרמב״ם ממוקם בשלשלת. תפקיד סעיף א' זה קודם כל לטעון את הטענה שהרב קוק לא ימציא משהו חדש, לא זה. הרב קוק הוא חלק משלשלת, ודאי שהוא הביא את עולמו המיוחד, אבל צריך למקם את הרב קוק בשלשלת מסירת תורת הקבלה. בואו נראה את זה לפני. הוא מתחיל הרב הנזיר, זאת אומרת, לכן זה סעיף א', כן? כלומר, סעיף א' עוסק מה היה לפני הרב קוק, כן? מה היה לפני הרב קוק? וסעיף ד' עוסק במה חידושו של הרב קוק. בסדר? המבנה עכשיו ברור? כלומר, המבנה פה הוא מאוד מאוד מסודר, הרב הנזיר. אז מה היה לפני הרב קוק? אומר הרב הנזיר ככה. הרוח הנבואי או רוח הקודש הוא ראשית חוכמת ישראל. כלומר, בניגוד, והרב הנזיר בספרו שלו מנהל נגד זה מלחמת עולם, בניגוד לטענה שהקבלה פתאום התעוררה רק לפני 1,000 שנים בגירונה בימי הרמב"ן, בניגוד לטענה שהקבלה היא נטע זר שהגיע לעם ישראל בעקבות מפגש עם הנוצרים או עם הסופים המוסלמים או כל מיני טיעונים אין אלה, הרב הנזיר גם בספרו כל הנבואה טוען ככה, מתחיל ככה, תדעו לכם ששורש חוכמת ישראל המיוחדת התחילה בנבואה. הנבואה זה ספר הקבלה הראשון. זה הספר שבו הוא פוגש את ההשראה האלוקית, את ההופעה האלוקית, את ההשתלשלות האלוקית וכדומה, ולכן צריך להתחיל, כשאתה רוצה להתחיל למקם את חכמי תורת הסוד, ובסופו של דבר את הרב קוק, מתחילים קודם כל מהרוח הנבואית. הרוח הנבואית, או רוח הקודש, הוא ראשית חוכמה ישראל. העתיקה, בתנ"ך, כלומר, חוכמת ישראל, הקבלה הפנימית, הפילוסופיה המיוחדת של עם ישראל, התורה המיסטית וכדומה מתחילה בתנ"ך, ממשיכה בתלמוד. פעם אחת נכנסתי להכתיר קטורת וראיתי מה, זה לא חוכמת ישראל, זה לא רוח קבלית. בתלמוד, מדרשים, ואחר כך בספרות העיונית, הפנימית, הרזית והנגלית המחקרית. זאת ראשית, אנחנו מדברים פה על רצף. זה הדבר החשוב ביותר של הרב הנזיר, להכניס את הרב קוק לרצף. אנחנו מדברים פה על רצף של הופעה של רוח הקודש, של הרוח הנבואית וכדומה. הרוח הוא האיך, לא המה. לא התוכן הלימודי הענייני, המה, אלא האיך הוא הרוח. כלומר, מה שאני מבקש להדגיש, אומר הרב הנזיר, אני לא מדבר כרגע על התכנים עדיין, עוד נדבר על התכנים. אני מדבר על ההשראה. כלומר, על השאלה מה מקורות התכנים, לא איזה תכנים, אלא מה מקורות התכנים. יש מסורת מימי הנבואה, דרך חז"ל, דרך המדרשים, דרך ספרי הראשונים והאחרונים, דרך חכמי ישראל לדורותיהם, של כתיבה בהשראה. אתם מבינים עכשיו את המשפט? כלומר, הרוח הוא האיך. אני לא נכנס כרגע לתוכן, לא מה, לא התוכן הלימודי, לא על זה אני מדבר כרגע. אני מדבר על האיך, מאיפה באה הכתיבה הזאת. הכתיבה הזאת באה בהשראה, ונחלה רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. עכשיו פה יש משפט קבלי, אני לא רוצה כרגע להיכנס לזה, אני רק אקרא אותו. דראו כבעולם הקו האינסופי, החודר ברשימו ומצומצם בקלח פתחי חוכמה לרמח"ל. כאן זה ההסבר הקבלי למושג השראה, אבל אמרתי, אל זה אני לא רוצה כרגע להיכנס. האיך הוא הרוח, הנשמע בכל, בהבדל מהמה, הנראה בציור. כלומר, המה, מה המתחנים? זה הציור. כלומר, שאני יכול להסתכל, אני רואה מה הציור, זה אני יכול להבין. אבל אני רוצה לדבר, אומר הרב הנזיר, להכניס את אורות הקודש, לא לשלשלת מסירת התוכן. כי לגבי התוכן, יש תכנים כאלה, תכנים כאלה, יש הופעה כזאת, יש הופעה כזאת, לא על זה אני רוצה לדבר. אני רוצה לדבר, אומר הרב הנזיר, על שלשלת ההשראה. את הרב קוק אני מכניס לתוך שלשלת ההשראה. ובגלל שהוא כתב בהשראה, עוד נדבר על התכנים המיוחדים שלו. אבל קודם כל את זה צריך להבין. כן? כל דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי קול. כלומר, החוויה הגדולה של מעמד הר סיני, לא התכנים שלה. משל למה הדבר דומה? כמו הניגון הטהור. בין אומר דברים בהבדל מהניגון הענייני. כלומר, אם אתם רוצים להבין למה, איפה אני מכניס את הרב קוק, אני מכניס את הרב קוק לניגון. ניגון אין בו מילים. יש ניגון ענייני. ניגון ענייני, אם אני מבין נכון, הוא מתכוון לפזמונאות. כן, הוא מתכוון לכך שבעצם המרכז הוא המילים, נניח הלל. והלל המרכז הוא המילים, ואנחנו מלבישים על זה מנגינה. אני יודע מה, לחד דודי, המרכז הוא המילים, ואנחנו מלבישים על זה מנגינה. לא על זה אני מדבר, אומר הרב הנזיר. אני מדבר על המנגינה, ללא מילים. המנגינה ללא מילים היא מדברת לא בתכנים שלה, אלא בעומק הנפשי שלה, בתחושות הפנימיות שלה, ברוממות הנפשית שהיא יוצרת. על זה אנחנו מדברים כאן. הרב קוק שייך לשלשלת הזאת. שלשלת הכתיבה בהשראה שהתחילה מנבואה, מדברת במנגינות בלי מילים, ובזה סוד ויסוד הקבלה, מפי הרב, ההשפעה הסגולה. כלומר, הבשורה הגדולה של הרב הנזיר בשלב הזה, בינתיים, היא לא, הדבר שבכלל לא דיברנו עליו במשנת הרב צבי יהודה, זאת העובדה שהרב קוק מצטרף כאן לשלשלת האנשים שכתבו חכמי ישראל לדורותיהם מהנבואה ועד ימינו אנו שכתבו בהשראה. כמובן שזה שאתה כותב בהשראה זה פותח אותך לעולמות הרבה יותר רחבים מאשר העולמות הפילוסופיים. הסיבה מאוד פשוטה, עולם פילוסופי הכלי שלו זה המילים. הוא מבקש להגדיר, הוא מבקש לתפוס, הוא למיין, לסווג וכדומה. לעומת זאת, כשאתה כותב בהשראה, אז אין מגבלות. הכלי שלך זה המנגינה, זה ההדהוד הנפשי, זה האסוציאציות, זה האינטואיציות הפנימיות וכדומה. כלומר, אנחנו, אומר לנו הרב הנזיר, כשאנחנו נוסעים לראות הקודש, אתם הולכים להיפגש עם סוג ספרות שונה לחלוטין. בתור פילוסוף כן, אבל הוא לא רק פילוסוף. הוא גם טבל במשערי קדושה בנער הריים, ונקשר לרב קוק בגלל פרשת העקדה שלו. לא בגלל החוכמה היוונית שלו. זה, זאת אומרת, הרב הנזיר באמת היה בשני העולמות האלה. כן? כלומר לכן, בעצם הייתי צריך לקרוא לו הרב הפילוסוף הנזיר, אתה מבין? כלומר, אם אני מחפש להבדיל, 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 הרבה מאוד הבדלות, אבל כשאנחנו היינו בגילכם, אז אחד מספרי הפולחן הגדולים היו זן ואומנות החזקת האופנוע, שאני לא יודע אם מישהו יודע או קורא אותו וכדומה, את ה... כן? והספר הזה, אתה מבין, כלומר, העובדה שהמחבר רוקד בין ללמד על גיר של אופנוע ומייסבים והחלפת שמנים וכדומה ותרגילים מאוד מאוד עמוקים בזן, שולחים את הספר, תמיד, לכיוונים שונים ולאופקים שונים, אז להבדיל, אני אומר, אלף אלפי הבדלות, אבל גם הרב הנזיר. הרב הנזיר בעצם בא עם מתודה פילוסופית לטפל בתורה שבהשראה. כן? בתורה שבהשראה זה זו חוויה מאוד מיוחדת, ולכן ספר אורות הקודש באמת בסופו של דבר ספר מאוד מיוחד. אוקיי? אחרי שדיברנו על כך שזה תורה שבהשראה, ואחרי שאמרנו שזה לא רק, זאת אומרת שהתורה הנבואית בהשראה הזאת פותחת אותנו לאופקים לגמרי שונים וכדומה, אנחנו כמובן לאורך כל החצי שנה עכשיו אנחנו נדגים את זה, אנחנו נראה את זה. מנסה, עכשיו אני חוזר למשפט האחרון של סעיף ג', כן? הקודש והמשפט האחרון זה מערכת הסיווגים שאני מתחיל במשנת הרב קוק. הרב קוק מתחיל מהקודש הכללי, זה עובר לחיות העולמית, האחדות הכוללת, הטוב הכללי והתעלות העולם. המשפט הכי חשוב מהשיעור שאנחנו הולכים ללמוד היום, זה לא הכי, עוד משפט חשוב, סליחה, זה המשפט הראשון, או שלושת המשפטים הראשונים של סעיף ד'. הקודש זהו היסוד הראשון, הראשי, ראשית חוכמת הקודש לרב זצ"ל. מצורף לו כסגולה אור, אור הקודש ממש, אור שמח, מרומם, מעדן, צפוי בהסתכלות פנימית. מכאן השם הכללי אורות הקודש, לא רק ליקוטים אלא אורות ממש. לא, בעצם פה מנסח הרב הנזיר את מה שאנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים חוט שדרה להבנת משנתו של הרב קוק. אנחנו מחפשים חוט שדרה כמבוא למשנתו של הרב קוק. הוא אומר לנו חוט השדרה הזה הוא אורות הקודש, לא הספר אורות הקודש, המינוח אורות הקודש. ו... אני לא רוצה להריץ אותך. מה? אבל לא למעני. אבל צריך לשים לב להבחנה בין המילה אורות למילה קודש. כן? הנושא המרכזי פה הוא כמובן הקודש, לא האורות. אומר, כשהרב הנזיר בא ורוצה לומר, הוא רוצה לומר, יסוד חידושו הגדול העצום של הרב קוק, זכר צדיק לברכה, זה מקומו של הקודש. עכשיו במבט ראשון אתה שואל, סליחה? סליחה? איפה כל רב לאורך כל תורת חייו וכדומה, שם את איפה, מה החידוש פה, כן? הקודש זה בכורה. אבל אני רק אדגים. כלומר, מה שאני אומר עכשיו זה לא כסבר של הרב קוק, למשנת הרב קוק, אלא זה רק הדגמה של אחת ההשלכות של מה שכותב כאן הנזיר, שגם תסביר לנו משהו, ואולי גם משהו בתחום הפוליטי. אבל הבנתם מה רציתי לצייר. כן? רציתי לצייר פה, זאת אומרת, אני מצייר פה מין שני קווים, אוקיי? ופה אי רצון שכתבתי קודש. בסדר? עכשיו, מה חידושו? שוב, אני מדגיש את איך, אני מדגיש עוד פעם. אני עכשיו מצמצם מאוד את מה שהרב הנזיר כותב. אני רק מדגים את אחת ההשלכות של מה שהרב הנזיר אומר. מה החידושו של הרב קוק ביחס לקודש? עכשיו, החידוש זה שתורה, תפילה, מצוות שייכים לקודש, זה אפילו, זה לא חידוש. זה שארץ ישראל שייכת לקודש, קצת חידוש. אבל הרב קוק הכניס בתוך הקודש גם את הספרות, הלאומיות, הספורט, זה וכדומה וכדומה, גם זה חלק מהקודש. ולא זו בלבד, כן? ולא זו בלבד, אלא אפילו את החילון, כפי שאנחנו נלמד באורות, הכניס הרב קוק למסגרת הקודש. כן? כלומר, זו רק דוגמה אחת דרמטית לחידוש הגדול של הרב קוק. כדי לחדד את זה, אני אדבר קצת על הצללים של החידוש הזה. הצללים של החידוש הזה מסבירים היטב למה הרב קוק היה בודד. למה כמעט אף אחד לא הלך בדרכו. מי הלך בדרכו? העדות החרדית ראתה במה שהרב קוק אומר על הקודש, חילול הקודש. אין משהו שמחלל יותר את הקודש מאשר לטעון שהספרות והודדה, וכמעט הייתי אומר כאוקסימורון, שהחילון הוא חלק מהקודש. כן? כלומר, זה דבר שהוא לכאורה לא יעלה לדעת. לכאורה לא יעלה לדעת. החילוניים, מה הייתה תגובתם לרב קוק? מה אתה רוצה מהחיים שלנו? למה אתה לוקח לנו את הספרות, את הלאומיות הזה, ומכניס אותם לתוך מושגי קודש? זאת אומרת, מאוד יפה מצדך. נתת לנו מעמד. אבל בעצם, אתה מנסה לכפות עלינו פרדיגמה שאנחנו לא רוצים לחיות לאור. לא רוצים לחיות לאור. כי אצלך, למשל, קודש חייב להיות רק פוזיטיבי, חייב להיות רק חיובי. אנחנו, האומנות שלנו כוללת גם דברים שליליים. ואנחנו רוצים בה. המזרחי, זה נראה מצד אחד הרב קוק לכאורה מאוד קרוב למזרחי, אבל המזרחי והרב קוק הם באמת שתי תנועות שונות, בגלל שרוב אנשי המזרחי, בגלל סיימת עד היום, הם אנשים שלא, אין להם מוקד אחד, אלא הם שני מוקדים. רק תקשיבו למנגינה. ציונות דתי, ממלכתי דתי, ישיבות ההסדר, תורה ועבודה, הקיבוץ הדתי, דתי לאומי. אתם מסוימים? זה המזרחי הקלאסי. המזרחי הקלאסי הם אנשים שעומדים על שתי רגליים. רגל אחת בקודש ורגל אחת בעולם. הרגל. אז מי כן הולך עם הרב קוק? תשובה. פחות יותר אף אחד. אז, מה שמראה את החידוש הדרמטי שלו היום. מה שמראה, עכשיו אתם מבינים למה זה חידוש. כן? אבל אני מדגיש עוד פעם, מה שאמרתי עכשיו זה רק דוגמה קטנטונת. דוגמה קטנטונת. להשלכות, רק כדי לסבר את האוזן, להבין למה כשהרב הנזיר אומר, א', על הרב קוק, שמרכז משנתו הוא הקודש, זה שונה מכל מה שנאמר עד לך. כי זה שונה. הן, כמובן, שונה מהחילון, זה לא צריך להיות גאון גדול. שונה מהמזרחי, זה צריך להיות גאון בינוני. אבל שונה מכל העולם היהודי, בשל העובדה שהקודש מהווה עליו פרדיגמה שהוא מכיל לתוכה את כל ההוויה ואת כל המציאות. זה חידוש ענק. ולכן אומר הרב הנזיר, לא מספיק להגיד את המילה קודש כדי לחדד את משנתו של הרב קוק. אני רוצה לקרוא לה אורות הקודש. שוב, מה הצל של אורות הקודש? הצל של אורות הקודש זה ריחוק הקודש, יראת הקודש, חושך הקודש. כן? כלומר, כל כך חשוב להדגיש שהקודש במשנתו של הרב קוק זה לא רק להתרחק, זה לא רק פרושים תהיו, זה לא רק הרי את מיוחדת לי, מזומנת לי וכדומה, אלא הקודש במשנת הרב קוק הוא מאיר, מפתח, מצמיח. תקראו אותם את שתי, בואו נקרא אותם את שלוש השורות הראשונות של סעיף ד', כן? הקודש זהו היסוד הראשון, הראשי, ראשית חוכמת הקודש והרב זצל. מצורף לו כסגולה אור, אור הקודש ממש. זה מה מאוד חשוב לי לקרוא לקודש במשנת הרב קוק, אורות הקודש, כדי שיהיה ברור שמדובר פה על משנה שהיא אור שמח, מרומם, מעדן, צפוי בהסתכלות פנימית. מכאן השם הכללי אורות הקודש. לא רק ליקוטים, אלא אורות ממש. אוקיי? זאת אומרת, מדובר פה על קודש שלא רק ליקוטים. כלומר, מה אני רוצה לבטא בביטוי אורות הקודש? ראשית, מדובר פה במהלכי קודש, לא בניצוצות פה ושם, כמו שבני אדם כל הזמן טוענים כלפי הרב קוק, כי כתב פסקה פה, פסקה שם, לא. מדובר פה על קווי אורה, זה דבר אחד. כלומר, חשוב לי לקרוא לזה אורות הקודש, כדי להבין שמדובר פה על תבנית של, תבנית רציפה, ולא ניצוצות פה, ניצוצות שם. והדבר השני, זאת העובדה ש... זה קודש מאיר, קודש מחבא, קודש מכיל, קודש מרחיב וכדומה. ורק הראיתי דוגמה קטנטונת, ענף קטן, של המושג קודש במשנת הרב קוק. כן? לפי הרב הנזיר. עכשיו, מה זה אותו קודש? איפה אנחנו רק מבחינת השעון? מה? אוקיי. אומר הרב, מה זה היה הקודש הזה? שברור שמהות הקודש העצמי בלתי נגדרת. לדעתי הפסיק פה לא במקום, אז לא משנה. מהות הקודש העצמי בלתי נגדרת, כי הוא עומק עומקים ראשית כל, ולא ניתן להתפרש מגדר. כלומר, הנה עוד הבדל בין פילוסוף לבין הכותב בהשראה. נעשו ניסיונות רבים להגדיר את המושג קודש. פעם, לפני שנים, בני שלום נתן על זה סמסטר שלם, זה על כל ההגדרות שניסו להגדיר, כשאתה אומר קודש, למה אתה מתכוון? מה זה קודש? רגש חגיגי מרומם, תחושת פרישות, ניסיונות להגדיר. הרב הנזיר אומר, לא, אנחנו מדברים על משנה בהשראה. את המושג קודש, זהו מושג בלתי ניתן הגדרה. אנחנו יכולים לדבר על הופעותיו, אבל לא על הגדרתו. בוא נקרא את המשך. כשנשאל הרב בראשית עריכת מאמר הקודש, מהו גדר הקודש? כן, כלומר, אני עוד ניגשתי בתחילת העבודה שלי כפילוסוף אל הרב קוק, וביקשתי ממנו, תסביר לי מה זה קודש, תגדיר לי מה זה קודש. והתשובה הייתה, מה זה קודש? קודש זה המתגלה מתוך התורה שהוא הרצון העליון. והרגשתי, אומר הרב הנזיר, שרבנו לא נתן כל גדר לקודש, זה לא הגדרה. זה לא הגדרה, אלא לעומק מהותו, קודש הקודשים, כי אם הקודש המתגלה בקדושה. כלומר, אני יכול להגדיר מה זה חיים של קדושה. חיים של קדושה זה חיים של פרישות, חיים של קרבת אלוקים, חיים של העלאת קורבנות, חיים. אני יכול לדבר על הופעת הקדושה, אבל לא על הקדושה. כן? הקודש שערכו אינו נמצא בלקסיקון הפילוסופי, שחושבים שמקומו אינו אלא בדת, הוא עצם חוכמת הקודש המתגלה בקדושה, מתפשטת בכל העולם. אני חושב שפה נפסיק כבר את כל ה... את זה. נקרא רק משפט אחד מתוך הזוהר, בתחילת הדברים למעלה. קודש מילה בגר מיהוד. כן? כלומר, מילה לעצמה. לא ניתן להגדירה בעזרת שום מילה אחרת. ואנחנו נראה איך בספר אורות אנחנו משחקים, משתעשעים, רוקטים עם הקודש הזה. בואו נקרא רק את... עכשיו אני מדלג לסעיף י' ג', כן, בסוף סוף ההקדמה לאורות הקודש. בראש חודש אלול תפרש צדיקי, 20 שנה לקבלת פני הרב. צריך לזכור שהרב קוק נפטר בג' באלול. אנחנו מדברים על 3 ימים לפני מותו של הרב קוק. כן? 3 ימים לפני מותו של הרב קוק. ביקרתיו לאחרונה עם השער המצויר של אורות הקודש, והוא על ערש דווי שמח ובכה. בצוותו לא לכתוב עליו שום תארים, ובעוד יומיים ג' אלול תפריש צדיקי, קבע אור האורות חשך העולם בעדינו. אמנם אור תורת קודשו יופיע ויעיר לעולם, ועוד יבוא עם ארצי השם. החלק השני, כלומר זה כרך ג' מוסר הקודש, בשני כרכים, ועוד חלק שלישי, ועוד וכו', זה התוכניות של הרב הנזיר. גם הרב הנזיר לא סיים את עבודתו וכדומה, ובעצם יצא כרך ד' של אורות הקודש, אבל לא בעריכת הרב הנזיר. לא בעריכת הרב הנזיר, אלא תכף אני אספר, הרב יוחנן פריד הוא זה שערך את כרך ד'. אבל האמת היא שספר אורות הקודש, מאז שיצאו 8 קבצים, אז רבים מעדיפים ללמוד את הרב קוק לא מעובד בעיניים של הרב הנזיר, אלא ללמוד את המקור, כן? כלומר ללמוד את הנביאה הראשונית הפנימית. אוקיי, אז עכשיו אנחנו יודעים מה אנחנו מחפשים. ואנחנו, אם כן, אם נסכם, חוט השדרה של משנת הרב קוק במבטו של הרב הנזיר הוא אורות הקודש. בעצם הייתי צריך להגיד הקודש, אבל הקודש בתבנית של אורות. כן? כלומר, זה חוט השדרה, ואנחנו בשיעורים הבאים נראה כיצד הליבה הזאת אכן באה לידי ביטוי בספרות השונה ובהופעה השונה של משנת הרב קוק בספר אורות, כפי שקיבלנו על עצמנו ללמוד. אוקיי. שבוע הבא, סליחה, שבוע הבא יש אזכרה לחותני, אז לא יהיה שיעור, ואנחנו נפגש בזאת, אחר כך זה, תענית אסתר, לא יודע מה יהיה, אני צריך לראות מה יהיה. שבוע הבא אני לא יכול לבוא, כי יש אזכרה לחותני, בסדר?